שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אז יש פרשת שחיתות חדשה שמסירה גם את משרד הבריאות וגם את ענפי המזון והתרופות, ומעורבים בה עוזרים של שר בריאות לשעבר יעקב ליצמן, מנכ"ל חברת התרופות רוש והלוביסט ארז גילר, וגם חברת תנובה מעורבת שם. החשד, העוזרים של ליצמן, מוטי בבצ'יק ומנחם גישייד, חשודים בקבלת שוחד תמורת קידום האינטרסים של חברות עסקיות במשרד הבריאות. רוני לינדר, כתבת הבריאות, מכירה את החשודים והתספר עליהם ועל הפרשה, וגם נברר איתה בכמה יגדל תקציב הבריאות תחת שר הבריאות המיועד ניצן הורוביץ.
ישראל היא סטארט-אפ ניישן, כידוע, אולם המגמה של הקמת חברות סטארט-אפ מצביעה דווקא על ירידה תלולה מכ-1400 סטארט-אפים שהוקמו בשנת 2014 ל-750 בלבד שהוקמו בשנה שעברה. האם זה אומר שיש פחות חדשנות, רעיונות וכישרונות? לא בהכרח. עמרי זרחוביץ', כתב ההייטק, יספר על הסיבה על הירידה, וכבר נרמוז שהיא קשורה לחברות הענק שמסתובבות כאן. כן, גם שם יש חדשנות וגם שם מחפשים כישרונות.
המסע ומתן להקמת הממשלה החדשה מתקדם, וראשי הקואליציה המוזרה כוללת את אביגדור ליברמן ומנסור אבאס, נפתלי בנט ומרב מיכאלי, מצטלמים מחויכים כאילו הם יודעים משהו שאנחנו לא. כן, הם עומדים כנראה להחליף את נתניהו לאחר 12 שנות שלטון, וזה למעשה המחנה המשותף לכולם כרגע, אבל די ברור שהמחלוקות והפערים לא ייעלמו ולא ילכו לשום מקום. עורך דין מוטי קריסטל, מומחה לניהול מסע ומתן, יהיה איתנו כדי להבין מהו אורח החיים של הקואליציה הזו ובאיזה תנאים היא מסוגלת לשרוד. יאללה, מתחילים.
שלום לרוני לינדר.
שלום איתן, שלום סמי.
כתבת הבריאות, קודם כל, האם את מוכנה, כבר קישטת את הבית למסיבת סוף הקורונה בשבוע הבא עם הורדה דרמטית של המסכות וזריק קטן לאוויר כמו בטקס סיום קורס טייס?
תזכיר לי מה זה קורונה, אנחנו...
מה זה קורונה בכלל, כן.
לגמרי בניו סייקל שכבר שכח מה זה קורונה, עד כדי ככה החיים פה פסיכים ומהירים.
בדיוק. אז בואי נדבר על מה שקורה בניו סייקל הנוכחי. את יודעת, כולנו, את ודאי עשרות פעמים, אני קצת פחות, גם סמי, היינו בפגישות בשנים האחרונות במשרד הבריאות, ותמיד זו הייתה צנה קצת מוזרה, אם כשאתה מגיע לשם ללשכת השר או ללשכת המנכ״ל.
תראה, זה לשכה שהייתה מאוד ותיקה. כמעט 10 שנים ברוטו ליצמן שלט שם במשרד, עם אנשים קבועים. אמנם מנחם גשייד, אחד העצורים בפרשה, כבר מזמן לא שם, אבל הוא נשאר ברקע, הוא מאוד מעורב בתחום הבריאות, קוראים לו בטעות בעיתונות עיתונאי, הוא לא עיתונאי, הוא... עסקן, מתווך בין חברות עסקיות בכל מיני עניינים, הוא גם העוזר האישי והקרוב של הרב פירר, וגם כותב בעיתון המודיע, אבל זה...
יש לא מעט אנשים שנקראים עיתונאים ומופיעים באולפנים, והם אינם כאלה.
נכון, אז גישי בעבר היה עוזר של ליצמן ונשאר מאוד מעורב בתחום הבריאות, מאוד בוחש, מאוד מעורב, וכמובן יש לנו את מוטי בבצ'יק, ששמו מאוד ידוע, אמנם הוא מעולם לא התראיין למיטב זיכרוני, הוא מאוד לא מוכר בציבור, אבל הוא מאוד חזק בחסידות גור במשרד הבריאות, הוא תמיד היה האיש החזק לצד ליצמן, מאוד חזק גם אצל נתניהו, גם נתניהו מאוד מחבב,
כן,
מעריך.
כן, ראיתי איך הוא מפרגן לו באיזשהו אירוע.
אבל מה התפקידו הרשמי?
אלה אנשים שהם מה? הם האנשים שאתה עובר דרכם, כל דבר שאתה צריך במשרד הבריאות, אנשים עוברים דרכם?
בעולם כמו בבצ'יק, ממש הוא כמו, הוא באמת צמוד לשר, הוא המוציא והמביא של כל מה שקשור...
סוג של רלש?
כן, יכול להיות שזה אפילו הגדרה הרשמית שלו.
אוקיי.
וכן, והוא המוציא והמביא לגמרי, איש החזק בלשכה.
העניין הוא, רוני, שאני חושב על נושא של בריאות, אז אני מסתכל על זה קצת כעל תחום מדעי. יש אנשי מקצוע, יש רופאים, יש נושא של בקרה על מזון, על תרופות וכו', ואתה מצפה ששם בדברים מדעיים, הדברים יהיו מאוד מדידים וברורים וקווים אדומים נורא ברורים. ואז השאלה, האם במקום כזה, שבו דווקא יחסית התמרורים ברורים, עדיין יש מרחב מאוד גדול למאחרים לפעול כדי לסדר לי ולהקדים לך ולתת להוא איזושהי הנחה, ומה עושה הפקידות המקצועית באמת של המשרד?
אז קודם כל ברור שיש מרחב תמרור, ואנחנו רואים את זה וראינו את זה בכל השנים של ליצמן, ראינו את תעשיית הפרוטקציות, קדומי התורים, תמיד היה לו את התשובה הקבועה שהוא שלף של אני עוזר לכל מי שפונה אליי, אבל לא כולם ידעו לפנות אליו, אלא אוכלוסיות מאוד מסוימות. זה ממש היה מפעל וכל מיני, ממש מפעל רב רב זרועות של פרוטקציות וסידורים. אבל זה לא רק זה, בואו, נכון שתחום הבריאות הוא תחום מדעי, אבל בואו לא נשכח שזה גם תחום עתיר ממון, עתיר כסף, בכל תחום שאתה רק מסתכל עליו, אם אתה מסתכל באמת על סל התרופות, שכל שנה נכנסים עליו עוד מאות מיליוני שקלים, ואם אתה מסתכל על נושא המזון, שעומד פה במרכז הפרשה החדשה, שבאמת הרפורמה צימון המזון הזה, אימה מאוד על התעשייה שמגלגלת מיליארדים. אז כן, אז משרד הבריאות גם חולש על המון המון כוח כלכלי.
ספרי לנו על התקופה הזו שבה באמת סיכרת את כל היוזמה לסמן מוצרי מזון. כולנו נכון. מכירים את זה, פוגשים על כל מוצר, יש בו סוכר, יש בו נטרן, נכון. יש בו שומן. היו מאבקים אדירים סביב העניין הזה, ושוב, השאלה פה, אם כמה המאכרים, הלוביסטים, אנחנו יודעים שיש פה גם חברת לובינג מאוד גדולה שמעורבת בסיפור הזה.
יותר מאחת, אבל כן.
כן. אז איך זה עבד בעצם? הכל עבד על מערכות לחצים אדירות.
נכון. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני ממש שמחתי אתמול. נהוג להגיד, זה יום עצוב, לא יום עצוב, שמחתי ממש לשמוע שהמשטרה עולה על זה, כי אנחנו בעצם תיעדנו והיינו עדים במשך כמעט שנתיים של תהליך החקיקה של התקנות האלה, של המדבקות האדומות על מזון מזיק, למחול שדים מטורף של ניסיונות מאוד יצירתיים, מאוד בעייתיים של התעשייה, לטרפד את החוק הזה, לפגוע בו, לבטל אותו. הם הגיעו באמת שלחו זרועות לכל המקומות, גם לכנסת בגלוי, גם מאחורי הקלעים. אנחנו חשפנו פה פגישות אסורות ופגישות בעייתיות. למשל, עדי דוברת שלנו חשפה את הפגישה בנושא הגבינה הצהובה בין מנכ״ל תנובה, ליצמן וארז גילר מפוליסי. וגם משרדי הממשלה באיזשהו שלב הצטרפו לחגיגה והתחילו לשים רגליים למשרד הבריאות. בעצם הרפורמה הזאת כמעט מתה כמה פעמים. זה, הסיבה היחידה שהיא קרתה בסוף זה שהייתה פה קואליציה יוצאת דופן של ארגוני חברה אזרחית שהתייצבו כנגד, ועיתונות שדיווחה בזמן אמת על דברים באמת מאוד מאוד לא קשירים. אני התפלצתי, ולא רק אני לא אשכח את האמירה המסיימת של אלי אלאלוף, יושב ראש הוועדה, בסוף הוועדה, בסוף, כשאושרה הרפורמה, הוא אמר, תקשיבו, הלוביסטים פה צריכים לעשות, יצטרכו לעשות חשבון נפש על מה שהלך פה, במילים אלה. והוא צדק, והנה.
אז כנראה שהם עשו חשבון, ולא רק חשבון נפש, אלא גם לפחות לפי החשדות, איזשהו חשבון כלכלי כזה או אחר, אבל מה את יודעת להגיד, מה מותר להגיד בכל מה שקשור למעשים שנעשו עצמה, מה החשדות?
אנחנו עוד לא יודעים, רק אתמול החקירה עברה משלב הסמוי לשלב הגלוי, ואנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה החשדות. אני כן יכולה להגיד לך שאנחנו כל הזמן ראינו לנגד עינינו את כל הטריקים המלוכלכים שעושים פה כדי לטרפד את העניין.
למשל,
יש את הדברים הגלויים, שזה פתאום יום אחד מגיע שגריר איטליה, בכבודו בעצמו, שגריר איטליה בישראל, לוועדת העבודה והרווחה והבריאות שדנה בתקנות, ובמשך איזה חצי שעה, הוא והעוזר שלו, מאיימים על חברי הכנסת שלא יאשרו את הרפורמה הזאת, כי זה יפגע ביבוא מאיטליה, וזה יפגע בזה, ומתחיל להטיף מוסר לחברי כנסת במדינה אחרת על העניין הזה, פלוס מתורגמה, לקח חצי מהזמן של הישיבה, זה היה...
שאנחנו יודעים מי יפעיל אותו?
כן, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהוא הגיע דרך פוליסי של בוריס קרסני, ארז גילר, ישב שם, לחש לו אוזנו. אנחנו יודעים שכמה, ממש זמן קצר לפני זה, איגוד המזון האיטלקי, אם אני לא טועה, הצטרף כלקוח לפוליסי. כלומר, אנחנו כן, אנחנו...
צריך להסביר קצת משהו על החומרה של הדבר הזה. רוצים לעשות פה משהו שהוא לטובת הציבור.
נכון.
לסמן מוצרי מזון, באמת לגבי דברים מזיקים שיש בהם, שומנים, סוכרים, מלחים. וכל החברות העסקיות שעלולות להיפגע מהדבר הזה פשוט מתגייסות, מפעילות חברת לובינג, וגם עושות הרבה מאוד מניפולציות, כמו שאת אומרת, להביא שגריר מחוץ, שכמעט מה לא ולדיון הזה על מה שהישראלים אוכלים, נכון. משתמשים בכל קשת התירוצים, זה יפגע בשכבות החלשות, וזה ייקר את יוקר המחיה, וזה יפגע בקשרים הבינלאומיים, כל דבר שאנחנו נתקלים בו, תמיד שיש רפורמה.
גלי פיתורים, מפעלים ייסגרו, מה שאתה עושה.
ותנובה גם הייתה...
השמיים יפלו.
תנובה הייתה מאוד בולטת בעניין הזה, למשל בישיבה האחרונה שבה אושרה רפורמה, היו כמה חברי כנסת שממש יצאו להגנתה, אני לא אשכח את חבר כנסת איתן ברושי, אז לשעבר, מהעבודה שהוא... בא ודיבר כמה הפרה ישראלית היא מדהימה וכמה תנובה זו חברה חשובה וצעק על חברת כנסת אחרת רחל עזריה שדיברה אמרה שזו חברה בעצם סינית הוא צעק עליה ועל אלוף נכנס בו כלומר היה פה גיוס כללי של כל השחקנים אני גם לא אשכחת היום שיום אחד במשרד הבריאות אנשים שקידמו את הרפורמה הזאת קמו בבוקר וגילו שמשרדי הממשלה אחרים בעצם תקעו להם סכין בגב פתאום משרד הכלכלה של אלי כהן אז הוציא מכתב גוואלד כזה נגד הרפורמה, שאוי ואבוי, הרפורמה הזאת תפגע ביבוא ותעלה פה מחירים ויהיה אסון...
רוני, יש לי רעיון לפתור את הבעיות מהסוג הזה, שזה לא יקרה שוב. רוצים לשמוע? תרשמו, רק קחו איזה דף ונייר, תרשמו. אני חושב שכל מגע של חברה עסקית, שעניינה עומד לדיון פה, ועלולה להיפגע מהדבר הזה, כל מגע של חברה כזאת, עם חברי כנסת, עם שרים, עם העוזרים שלהם, עם המנכ"לים וכו', הכל צריך להיות מתועד.
נכון.
הכל צריך להיות מתועד. מה נפגשתם, מה נאמר, מה ביקשת, מה אמרו לך, כי ברגע שזה לא מתועד, וברגע שבאמת, כמו שאת אומרת, אינטרסים כלכליים מאוד מאוד גדולים מאוימים פה, המרחב לשחיתויות פה הוא אינסופי.
וצריך להגיד שלתעשייה, זה לא שהתעשייה אף אחד לא שומע אותה, התעשייה מאוד חזקה, יש לה את הנציגים הרשמיים שלה, איגוד התעשיינים וכולי, והם הוזמנו לכל הישיבות בכנסת, והיו בוועדה המקדימה של משרד הבריאות. כל הפעילות הלוביסטית היא אקסטרה לדבר הזה. אגב, מה שאתה אמרת עכשיו, שנשמע כאילו מוגזם.
לא מוגזם, זה קיים בחלק מהמקומות.
זה קיים במפורש בתחום האישון, כלומר, בתחום הטבק, יש ישראל מחויבת לאמנה עולמית שאסור לאף איש ציבור להיפגש עם נציגי חברת טבק בלי שהדבר יהיה מתועד ושקוף ויעבור לציבור. וגם היו כמה ניסיונות כאלה להעביר חקיקה בנושא הלוביסטים, עם דגש על נושא הבריאות, שלא צלחו. מעניין למה.
בהצעת המשך להצעה שלך, אני קצת מרחיב אותה, אני לא רוצה לקחת בעלות, ראיתי ציוץ, אני לא זוכר של מי היום בטוויטר, זה שגם הלוביסטים וגם חברי הכנסת יהיה להם מדבקות.
ללוביסטים יש.
יש שרוך קטן.
מדבקות של הלקוחות עם הלוגו שלהם, כמו איך שנראים, אתה יודע, נהגים של פורמולה 1.
כלומר, אל תסמן רק מוצרי מזון, תסמן גם לוביסטים, עסקנים ומאחרים במדבקות. כמה אחוזי אינטרסים יש עליהם.
גם לוביסטים וגם חברי כנסת יצטרכו ללבוש חליפה עם הלוגויים, ככה בצורה בולטת של הלקוחות והחברות שהם סימפטיים. אבל אני רוצה להיות שנייה רציני.
אני אגב רציני, צריך להסיר מכשול מפני עיוור.
לוביסטים, אגב, צריך להגיד פה, זה לא רק חברות לובינג רשמיות, זה גם הרבה מאוד, ראינו פה שמביאים מחול את הכלכלנים הכי גדולים, אחת מחברות הטבק הביאה את הכלכלן את לייפר, מעקומת לייפר, להיות פה לוביסט שלה, וראינו רופאים שמשמשים כלוביסטים של סיגריה אלקטרונית, ראינו כבר הכל.
נכון, אז אחד האנשים ש... לפחות נחקרו, אני לא יודע אם הוא חשוד ישירות, הוא עובד בחברת תרופות בינלאומית גדולה מחול, חברת ראש, מבלי לדבר ספציפית, כי אנחנו לא יודעים, אבל מה האינטרסים של חברות תרופות בתוך משרד הבריאות? אוקיי, בסדר, תסבירי לנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהם רוצים למכור כמה שיותר תרופות, למה הם צריכים בעצם אוזן קשבת אצל לשכת השר?
תראה, זה מורכב. קודם כל, אני באמת לא יודעת מה הסיפור פה.
לא, בסדר, אני מדבר תיאורטית. אני בעל חברת תרופות, אני רוצה למקסם את מחירותיי.
ברור שמטרת העלי היא להיכנס לסל התרופות, כי זה אומר מימון מפה ועד עולם של התרופה שלי, באופן חוקי מחייב את קופות החולים. על דבר כזה יש בונוסים מטורפים, אגב, בחברת תרופות, אם תרופה נכנסת לסל. העניין הוא שוועדת הסל זה מנגנון מתוחכם, זה אחד המנגנונים הבאמת היותר טובים, יעילים, עם איזונים ובלמים במערכת. גם יש כמה תחנות עד שמגיעים בכלל לוועדה, צריך להוכיח יעילות. בתוך הוועדה יש שחקנים שונים שמושכים לכיוונים שונים, ישיבות שקופות. קשה להשפיע. להכניס תרופה לא יעילה לסל זה ממש ברמת הבלתי אפשרי, לפי מה שאני מכירה את עבודת הסל. ובאופן כללי זה קשה, זה דורש להשפיע על כל המהלכים בדרך, גם על הדירוג שלה. יש דברים שקשה מאוד להשפיע עליהם, כמו מחקרים על תרופה מסוימת. אם נעשה פה ניסיון, ובטח אם הייתה פה הצלחה להכניס תרופה לסל בדרכים לא קשרות, זה לא פחות מרעידת אדמה בתוך קודש הקודשים בעצם.
אגב, החיסון של פייזר נכנס לסל?
הוא
סל משל עצמו. רוני, ממש לסיום,
זה כמו הקופסאות קורונה.
כן, ממש לסיום. ניצן הורוביץ אמר שהוא ידרוש תוספת תקציב משמעותית כתנאי באמת להיות שר הבריאות, והשאלה אם הוא עומד לקבל תוספת תקציב כזה?
אז אנחנו חשפנו היום את ההסכמים הקואליציוניים בתחום הבריאות, והם מאוד מבטיחים. יש שם תוספת של, לדעתי, אם מחשבים את זה ככה את כל התוספות זה יותר ממיליארד שקל לבסיס תקציב הבריאות. יש שם תוספת עצומה לסל התרופות, תוספת, כל מיני תוספות לקופות חולים, וגם כל מיני הצהרות על זה שאנחנו נשאף להיות כמה שיותר דומים ל-OECD כשהמרחק עדיין רב. מה יהיה בפועל? קשה לדעת. ברור לנו שאנחנו לא הולכים לעידן של פתיחת הארנקים והכיסים.
אגב, הוא יכול לתפוס את שר האוצר המיועד אביגדור ליברמן במילה, ולהסתכל במצע של ישראל ביתנו, שבו ליברמן הבטיח שהוא יפעל להקמת שני בתי חולים, והאמת, באחד המצעים שלהם גם מופיע ארבעה בתי חולים.
טוב, ארבעה זה באמת מוגזם.
כן, אבל שניים זה גם יפה.
זה משהו שיש עליו די קונצנזוס, אבל גם זה ייקח זמן עד שיקרה.
רוני, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן, שלומכם.
כתב ההייטק שלנו, תשמע, לי ולאיתן יש התלבטות מקצועית, דילמה שאנחנו באמת מתחבטים בה. אנחנו רוצים לעבור להייטק, לעשות הרבה מאוד כסף. אנחנו לא יודעים האם להקים סטארט-אפ, אמנם אין לנו רעיון, אבל אנחנו רוצים לעשות.
גם לא ידע בתכנות, אבל
גם אין לנו ידע בתכנות, או במדע, אנחנו לא יודעים כלום, אבל אנחנו רוצים להקים סטארט-אפ.
אולי תעזור לנו.
לא משנה, קיבלתם השקעה, הנה, שווי, זה חצי שנה אתם יוניקון.
בדיוק. לא, או במקום להקים סטארט-אפ, פשוט ללכת לעבוד באחת החברות הגדולות, היציבות, אנחנו בכל זאת כבר לא ילדים, לעבוד באיזה מייקרוסופט או פייסבוק וכולי, וגיד להם, תשמעו, יש לנו איזה רעיון, תנו לנו לפתח אותו. אלה הדילמות בעצם שעומדות בפני יזמים, ותן לנו את הטיפ שנראה לך, שמתאים לנו.
עם רילוקיישן, אופציה לרילוקיישן לסיליקון ואלי.
אני לא הבנתי שכל הדיון הזה על רילוקיישן שלכם. חשבתי שהוא.
זה יבוא בהמשך.
אז באמת, במשך הרבה מאוד שנים, רצית להיות יזם, ולהיות קצת בפעילות חדשנית, וכזה, לא להיות מקובע בתוך איזה תבנית מאוד מסוימת, היית צריך ללכת ולהקים סטארט-אפ משלך. גם היום זה נכון, אבל היום בכל זאת הענקיות, מכל מיני שינויים שאפשר לדבר עליהם, הפכו נגיד עשור האחרון להרבה יותר חדשנות ממה שהן היו. הן רוצות לשמור על החוזקה שלהן, הן רוצות להמשיך להיות חזקות, הן רוצות למשוך את העובדים הטובים, הן רוצות לשמור על המעמד התחרותי שלהן, והן מבינות שהשתנה קצת ה-DNA. גוגל היום זה לא IBM של לפני 10, 15, 20 שנה, IBM של היום היא לא בדיוק IBM של לפני 15 שנה. אבל היא גם לא גוגל של היום. והן בעצם מנסות למשוך להן כל מיני יזמים פוטנציאליים. פעם היזמים היו הולכים, מקימים סטארט-אפ נמכרים, מגיעים לענקיות, נמצאים שנתיים ועוזבים. והיום זה לא לגמרי המצב.
אבל השאלה אם בחברות כאלה יש הסביבה המתאימה, את האקוסיסטם שמאפשר לשניים, שלושה חבר'ה, לקחת איזושהי פינה, לפתח איזה משהו מאוד חדשני, לקבל את התמיכה, אתה יודע, להעיף את החברה הזו קדימה, או שזה חברות כבר נורא גדולות, מאוד כבדות, ואתה יודע, לא קלות רגליים.
אז זה נורא משתנה מחברה לחברה, זה נורא משתנה בתוך החברה. עשינו כתבה, אני ורותי לוי, והבאנו מקרה של צח הדר, היום הוא מנהל מרכז פיתוח של פייסבוק, והוא הקים את פייסבוק לייט. פייסבוק לייט זה הגרסה של פייסבוק למדינות המתפתחות.
בטלפונים הפשוטים של פעם, פחות או יותר.
בטלפונים נראה לי קצת יותר מתקדמים, אבל כן, זה עם ארכיטקטורה יותר פשוטה, זה מתאים לרשתות סלולריות יותר חלשות, אתה לא צריך רשתות מתקדמות, זה נגיד לא מוריד את כל התמונות, אנחנו כשאנחנו גוללים את הפיד, זה כבר מוריד לנו את התמונות מראש, כדי ש... כאילו זה מכין אותנו שכשנרד, כן. זה פחות זה.
איך גולשים בפייסבוק על נוקיה ישן?
הם ממש עשו סטארט-אפ. הם התחילו 8 אנשים, הם נסו למדינות האלה, למדו את הרגלים של השימוש למשל. משפחות מרזיקות בטלפון אחד. אנחנו רגילים, אנחנו נכנסים לפייסבוק, אנחנו לא צריכים יוזרים מתחלפים. זה היוזר שלנו. שם צריך לבנות חוות משתמש אחרת. או גם מה יותר חשוב להם, אם יותר חשוב להם קבוצות או דפים, הם ממש למדו את זה, והם הקימו כמו חברה בתוך פייסבוק, ואחרי זה הם קידמו את זה גם לאינסטגרם לייט, וזה ממש היה סטארט-אפ שהתחיל מאפס, ואתה צריך להוכיח שאתה צריך את המשאבים, כי זה נכון שהרבה יותר קל לך, אתה לא צריך ללכת לגייס ממשקיעים חיצוניים, אבל אתה עדיין צריך לשמור, פייסבוק לא הולכים ומבזבזים את הכסף שלהם, אתה עדיין צריך להראות שיש שוק, זה ממש סטארט-אפ.
אם אתה מסתכל על התמונה הגדולה, ואתה מביא את הנתונים, זה אומר שאם בשנת 2014 נפתחו 1,400 סטארט-אפים, ובשנת 2020 נפתחו רק 750 סטארט-אפים, זו אחת הסיבות לתופעה הזאת? זאת אומרת, למה בעצם יש חצי מהסטארט-אפים החדשים שנפתחו השנה, למרות השוק שאולי מעולם לא היה טוב יותר?
אז יש כל מיני סיבות, אחת מהן לדעתנו זה זאת.
האטרקטיביות של עבודה באחת הענקיות ומרכזי הפיתוח.
נכון, לשם השוואה ב-2010 היו בישראל רק 2 מתוך 5 הענקיות. זה לא רלוונטי רק ל-5 הענקיות שאנחנו מכירים, זה רלוונטי לעוד חברות, אבל אנחנו לקחנו את 5 חברות ובדקנו את המספרים שלהם. ולפני 10 שנים רק 2 פעלו פה, היה מייקרוסופט עם 500 עובדים וגוגל עם 90. מצאתי ידיעה שבדמרקר שגוגל מגייסת 15 מהנדסים. כאילו ידיעה שעלתה לאתר.
כמה היום יש להם פה?
היום יש להם 1,600 עובדים בפיתוח. למייקרוסופט יש יותר מ-2,000. בסך הכל, לכל 5 הענקיות יש באזור ה-6,000 עובדים. אמזון קנתה את הנפורנה, זו חברת שמתעסקת בשבבים, ב-90 עובדים, והיום יש בה באזור ה-700-750 עובדים. המספרים עצומים. עכשיו, זה נכון שכל התעשייה גדלה, וזה נכון שכל המרכזי פיתוח חזרים גדלו, אבל יש לך פה 5 חברות שאתה יכול להתעסק. מייקרוסופט היא חברת הסייבר אולי הכי חשובה בעולם היום. בסדר? זה משהו שגדל בישראל. אתה יכול להיות בחברות הכי חשובות, הכי משמעותיות, בטח עם הענן וזה שהם כולן מפתחות תוכנות לענן, ואתה יכול לעשות את זה בלי להיות עכשיו בסטארט-אפ. אז ברור, יש אנשים, בן אדם שהוא ממש יזם בכל רמה חברה וכו' וכו' וכו', כנראה זה לא יחזיק אותו. אבל אנשים אחרים כן. וגם בעיניי, ולא התייחסנו לזה, אבל בעיניי גם הפרופיל סיכון סיכוי קצת זה. אם יש לך הרבה כסף הרי בסוף אתה, עשינו פעם חישוב לפני כמה שנים, האם להיות יזם יותר משתלם או להיות עובד, שכיר יותר משתלם. ונראה לי שיצא לי, היה חישוב גס כזה, אבל זה יצא בערך אותו דבר, רק שאחד שונא סיכון והשני לא שונא סיכון. אז אם השכר עלה בענקיות, הם מוכנות לתת לך תנאים הרבה יותר טובים, אז נכון, אתה גם יכול להיות יזם ולהצליח הרבה יותר, אבל זה...
אבל בחברות, בחברות הענק, נגיד שאתה מקים איזושהי פעילות סטארט-אפ, איזושהי פעילות מופ מצליחה מאוד בחברות הענק, אתה יכול להיות מיליונר כבד כתוצאה מזה?
האם אתה תהיה מתוגמל?
אני לא יודע אם תהיה מתוגמל, קודם כל אני מניח שכן, בינך לבין זה, אני לא חושב שיש מערך תמריצים, אופציות מסוימות, אבל כן, הם נהיים מיליונרים.
לא, אבל אם אתה עובד בגוגל ואתה מצליח לפתח משהו מאוד מעניין שם, אתה לא נפגש פתאום עם צ'ק של 20 או 30 או 50 מיליון דולר, כמו שקורה לעתים, כן? לחברות סטארט-אפ.
נכון, אבל אתה יכול להיות, אנחנו יודעים גם שחברות סטארט-אפ נכשלות, זאת אומרת, שוב,
רובן.
מה, חברות סטארט-אפ נכשלות?
נכשלות, כן. זה אומנם לא נראה ככה לפעמים, אבל כן, ואז זה עניין...
אתה מתחיל להוריד לנו את החשק להקים את הסטארט-אפ וישר לעבוד באיזה מייקרוסופט.
זה באמת עניין של שונא סיכון או לא שונא סיכון.
אגב, תגיד לי, מבחינת המדינה, העובדה שקמו רק 750 חברות סטארט-אפ בשנה האחרונה, לעומת כמות כמעט כפולה לפני 6-7 שנים, אומרת שיש פחות, בהגדרה, פחות אקזיטים, פחות אקזיטים גדולים מאוד, פחות הכנסות אולי לקופת המדינה.
קודם כל אנחנו נדע את זה רק עוד כמה שנים, ואז הדעות חלוקות. למשל, רוני ניר מביולה, שמדבר על זה הרבה ודיברנו איתו, הוא אומר, לא, לדעתי הפול של ה-750 האלה, זה פול יותר טוב מה-1400 שהיה. הרבה פעמים גם כש... דווקא זה מעין, כי אנחנו כן בתקופה של אייפ, אז היית מצפה שהרבה יותר אנשים ירצו להיות יזמים, אבל הבן אדם האלף שמקים סטארט-אפ הוא לא בהכרח יותר טוב, אולי זה בכלל מגדיל את הסיכוי להיכשל, כאילו. אבל הדעות החלוקות על זה, יש אנשים שאומרים שבסטטיסטיקה לא רואים את מה שרונן אומר, רונן אומר שהוא אין לו דרך להוכיח את זה, אבל זה הדיבור בכל המשקיעים, שהם רואים אנשים יותר טובים.
מה הפער, ככל שאתה יודע, בשכר, בין סטארט-אפ, כמו נקרא לזה סטארט-אפ לא התחלתי לחלוטין, איזשהו סטארט-אפ פחות או יותר ממוסד, לבין חמשת החברות הגדולות. זאת אומרת...
אני לא יודע להגיד את הפערים במספרים.
לא.
אבל אני יכול להגיד שה...
באחוזים, צורך העניין.
אני לא יודע להגיד את זה, אבל אני יכול להגיד שזה ברור לכולם, שהחמש הענקיות מציעות הצעות שאף אחד לא יכול להתחרות בהן. גם חברת וויקס לא מתחרות, שוב חלק זה יכול להיות מבחירה, אבל הן לא מתחרות בהן, הן לא יכולות. חלק מזה היה גם עניין של המניות, שהאופציות הן נזילות וכו', אבל לא רק. אתה לא יכול לגדול מ-0 ל-6,000 בעשור, או אפילו ב-5 שנים, אמזון, עד לפני כמה שנים לא הייתה פה, אתה לא יכול לגדול לממדים האלה, בלי שאתה מציע מספרים מטורפים. וצריך לזכור שעוד נתון שהוצאנו מהדוחות הכספיים שלהן, זה שהם הגדילו תוצאות המופ שלהם, R&D, בעשור, מ-20 ל-125 מיליארד דולר, רק 5 ענקיות, כאילו יותר מפי 6, בגלל שהן יהיו יותר עשירות, יש לנו יותר הכנסות, יש לנו יותר רווחים.
זה בעולם?
בעולם.
וכנראה שאנחנו קיבלנו אולי יותר מחלקנו, בוא נגיד, לראש.
אנחנו רואים, כי קיבלנו, עלינו מ...
יש את כל העובדים האלה.
עלינו מ-600 ל-6,000 עובדים, אז זה... בוא נגיד שבסוף הוצאות R&D זה בעיקר כוח אדם, אז כן, עלינו ביותר מחלקנו, אבל זה בגלל שהן עשירות, והן מאוד מאוד לא רוצות שאף אחד יתחרה בהן.
כן, תגיד לי, יכול להיות שזה גם קצת אולי, זה יחגר לזה, קצת נגזים. סוף עידן, הרומנטיזציה של העולם הזה של סטארט-אפים, של שלושה חבר'ה בגרש, שמקימים משהו ואיכשהו קורה משהו, ושהרבה מאוד אנשים פשוט מעדיפים יציבות, ביטחון, איזה משהו ככה ממוסד יותר, כמו חברה גדולה שכבר, אתה יודע, העולם מכיר את השם שלה, ולא איזה צירוף אותיות כזה שאף אחד לא שמע עליו.
כן, אני חושב שבסוף כל, לא כל, אבל הרבה עובדים בענקיות האלה הם מין יזמים בפוטנציה. הם כולם תמיד חולמים כזה, לקחת את הידע לעזוב את זה. וכן, אם המקום הבטוח שלך הוא יותר בטוח, אז
אגב,
יותר
בעיקר, כי אני מכיר הרבה אנשים שהספיקו עד גיל 40 לעבוד, להחליף, משהו כמו 10, 15 מקומות עבודה. זה הרבה מאוד בשביל כל אדם, גם אם אתה אחד שאוהב סיכון.
זה מאוד ספציפי להייטק, החלפת מקומות עבודה.
זה אגב חריג.
יש איזשהו סט, תחשוב, בו כל אחד נחשוב על עצמנו ונסתכל בריא ונראה מה מניע אותנו, גם ברמה של ניתוח קר וגם ברמה של פסיכולוגיה, בבחירת מקום עבודה מהסוג הזה או מהסוג הזה. אז למשל, אם אתה איש הייטק, אתה מאוד רוצה שיהיה לך כתוב בקורות חיים שעבדת לפחות בתחנה אחת, באחד מחמשת החברות הגדולות האלה. זה ישמש אותך עכשיו, זה ישמש אותך במסע ומתן הבא שתעסק, אם תעשה לדילוג למקום אחר, אולי בשכר יותר גבוה. ואתה יודע מה? זה גם ישמש אותך אם תחליט לפתוח סטארט-אפ ותלך לקרנות הון סיכון, אם יגידו ש עבדת באמזון, עבדת במייקרוסופט, עבדת בפייסבוק, המצב שלך יהיה כנראה שונה לחלוטין מאשר אם לא עשית את הדברים האלה. זאת אומרת, יש הרבה סיבות מעבר לשכר המאוד גבוה, גם העניין הזה של עירוק הקורות חיים שלך, גם העניין הזה של לפחות חלק אנשים ודאי מסקרן אותם הפוטנציאל של אולי איזשהו סיבוב בחוץ לארץ, ברילוקיישן לתקופה מסוימת. ואתה יודע מה, יש גם את אבק הכוכבים של החברות האלה, הסקרנות של להשתתף בפיתוח של מה שתמיד יהיה אצל החברות האלה, מה שנקרא באנגלית state of the art, הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, לא יעזור כלום.
אני חושב שזה בסוף גם העניין, אם אתה רוצה להיות במקום שיש לידך, קודם כל שזה לא מקום מיושן, שהוא חדשני, ואם הם מצליחות להיות כאלה, אז אחלה, שיש לידך אנשים חכמים, שאתה עובד בפרויקטים, שאתה יכול להשפיע על כל המדינות המתפתחות, פייסבוק למדינות מתפתחות, זה חתיכת פרויקט שאני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה להיות חלק ממנו, ואתה יכול לעשות את זה בחברה גדולה. נכון, זה משתנה בין החברות, ונכון שזה לא בכל תפקיד. אבל זה הרבה יותר קורץ מאשר בעבר.
איתן, אז המסקנה אם כך, אנחנו צריכים לעבוד בגוגל או בפייסבוק שנה, נוסיף את זה לכרטיס הביקור, ואז להקים את הסטארט-אפ שלנו.
אולי אתם צריכים להוריד את דמרקר מהקורות חיים כדי להתקבל.
לא
יודע. אולי נעבוד עוד שנה בדמרקר.
כן. טוב, יש לנו את הזמן, אנחנו עוד...
נראה יכולת של התמדה, שזה לא דבר...
אבל אם אפשר אחרי זה חבר מביא חבר, כן, אני בונה עליכם.
ברור. אין שום בעיה. אנחנו נדאג לך. עמרי זרחוביץ', תודה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
שלום לעורך דין מוטי קריסטל.
שלום.
מומחה לניהול מסע ומתן. אז אתמול ראינו תמונה, אפשר לקרוא לה תמונת ניצחון, של ראשי המפלגות שהולכות להרכיב את הקואליציה הבאה, אם וכאשר כמובן, עם כל ההסתייגויות הנדרשות. ואתה יודע, אתה אומר לעצמך, נגיד שהם צלחו את השלב הזה של המסע ומתן ושל קווי יסוד, ואז יוצאים לדרך. אבל אי אפשר להעלים את חילוקי הדעות, את הפערים הגדולים, את ההבדלים, על הדברים באמת ה... חיבורים המאוד מאוד לא טבעיים של מי מנסור אבס בצד אחד ועד הביגדור ליברמן בצד שני. ואתה כתבת לנו מאמר שהכותרת שלו זה בכלל עוסק בסכסוך עם הפלסטינאים, בין מלחמה, מבצע או הסלמה, איך לחיות בתוך סכסוך מתמשך. והשאלה היא, אם ממשלה כזו מאוד לא טבעית מסוגלת, ועזוב את משאלות הלב, נדבר על המציאות, מסוגלת לחיות בתוך חילוקי דעות מתמשכים.
אני חושב שכן, עם אבל מאוד גדול. צריך לזכור שכל האנשים האלה בתמונה הבאמת היסטורית, וכמו שאני לא זוכר מישהו צייץ, הדבר הכי היסטורי בתמונה הזה, הזו, זה עבאס ליד דגל ישראל. וזה, אני חושב שזה באמת
שני דגלי ישראל אפילו.
שני דגלי ישראל אפילו, כן. אני חושב שהאנשים האלה, הדבק שמאחד אותם, או המשימה שמאחדת אותם, היא בראש ובראשונה הורדת נתניהו.
כן, אבל זה דבר שברגע שהממשלה הזו מושבעת, זה קרה. אוקיי, מה נקסט?
לכן, הורדת נתניהו באמת מתפוגג ביום שהממשלה מושבעת. ואחר כך מתחילה איזושהי סאגה של חיכוכים, רמת חיכוך מאוד גבוהה בין כל מרכיבי הקואליציה, אפילו על הנושאים המאוד אזרחיים. למה? מכיוון שכולם, כל ששת המרכיבים, מבינים שבעצם הבחירות זה רק עניין של זמן, לכן כל אחד צופה אל פני הציבור שלו, האם זה יהיה באמצע 2022 או משהו כזה.
כן, לכן... אגב, יש איזו הסכמה ביניהם שלא לא מתמודדים עם השאלות הגדולות. זוך העניין, קווי 67, חזרה לקווי 67, לא יעלה לדיון. אבל את האמת, לא צריך את קווי 67 כדי לחשוף את המחלוקות, למשל. היום יש מצעד דגלים, היה אמור להיות מצעד דגלים. די ברור שכל אחד מהצדדים יכול להתייחס לדבר הזה אחרת. מחר יש איזה תקרית איפשהו בנגב, די ברור שכל אחד מהם ניגש אל זה אחרת. כלומר, זה לא, כל שאלה גדולה בחיינו היא מורכבת מאין סוף אירועים קטנטנים במהלך הדרך, וכל אחד מהם הוא יכול להיות סיבה לפיצוץ.
אז אני אענה לך בשתיים. אחד בתוכן ושתיים בפרוסס, בתהליך. לגבי התוכן, אני לא הולך אפילו למצעד גאווה או לקווי 67, עזוב, חלוקת תקציב. הרי אתם יודעים עד כמה התקציב הוא איזושהי אמירה של מדיניות, של חזון. קח את הנושא של התמודדות עם ועדי עובדים, עם מערכת, עם יפה בן דוד, או עם הגדלת מקורות באמצעות קיצוצים. כבר על הדבר הזה, שלא לדבר על מה שאתם שמתם במרקר, ברשימה, של התקציב לחרדים, כבר על הדברים האלה יצטרכו, על הנושאים הנטו-כלכליים חברתיים, יצטרכו הצדדים לנווט בין אג'נדות מאוד שונות, כי האג'נדה חברתית-כלכלית של מרב מיכאלי היא אינה אג'נדה כלכלית-חברתית של נפתלי בנט והילד שקד.
כן, אבל הפערים שם באידיאולוגיה הם לא כאלה גדולים. תעשה מטרו, תעשה אגרת גודש, זה דברים שהם בתחום מה שנקרא גבולות הגזרה, הם לא מאמתים אף אחד מהצדדים עם איזו אידיאולוגיה נורא קשיחה.
פה בא לעזרה התהליך, התהליך של איך מנהלים מערכת כזו ברמת חיכוך גבוהה. והניהול של התהליך מבוסס על שני עקרונות. הראשון, לפרק את זה לחלקים קטנים, מכיוון שכל נושא מהותי, אגרת גודש, מערכת החינוך, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות, תקציב, כל דבר כזה צריך, על מנת לצלוח את זה בשלום, צריך לפרק את זה לחלקים קטנים, ולהסכים שאנחנו בריצת 100 מטר משוכות. זאת אומרת, לא מסתכלים על מה קורה down the road.
כלומר, להסתכל על זה כעל אוסף של ריצות קטנות ולא כעל איזה מראטון. עכשיו, השאלה, המנגנון הזה שבו נקבע שכל דבר שלא מצליחים לפתור או שרבים עליו עולה לבנט וללפיד, זה נשמע לי כמו מנגנון שמבטיח שהשניים האלה יצטרכו רק לעסוק באיזה גנון כזה של לפתור מחלוקות של שאר השותפים.
עשית פה ערבוב. אחד, גנון לגבי על מה מתווכחים, ופתרון מחלוקות, שזה מכניזם מאוד ברור. הקושי ולהעלות את זה לבנט ולפיד, הוא הקושי של, אתה בעצם מביא לפתחם של השניים סוגיות שיצטרכו כנראה צעד שלישי כדי להכריע, למרות מידת האמון המאוד רבה ביניהם. זאת אומרת, אם כל דבר יעלה אליהם, והם לא ייצאו סביבם איזושהי מערכת שיודעת לפתור עבורם, זאת אומרת איזשהו באפר, שלא כל דבר יבוא ללפיד ובנט, אז מה שיקרה על ציר הזמן זה שמידת החיכוך בין שניהם תגדל. כי גם לאמון, כאשר בתוך מגרש פוליטי, וזה לא ברית האחים בנט ולפיד אל מול נתניהו, ועכשיו בסופו של דבר בנט ולפיד, כשחקנים פוליטיים מסתכלים על העתיד של שניהם, לכן הם חייבים לייצר עבורם או סביבם איזושהי שכבת באפר כזו שתדע לפרק מקצועית, אישית את המחלוקות.
כל אחד מהחברים בשולחן יכול לקום ולפוצץ את כל המכונה. אין שם מישהו אחד שאין לו כוח בכלל. כל אחד יכול לקום ולפרק את החבילה, וברגע שיהיה לו לחץ מהבייס שלו, הוא עשוי להתפתות לעשות את זה. השאלה איך, מבחינה שיטתית, איך מנהלים מסע ומתן רב צדדי כזה שכל אחד יכול לפוצץ את הכל?
אני חושב שהשורש, הדבר הראשון להסכים עליו הוא שאף אחד לא מפוצץ בחצי שנה הראשונה. זו הסכמה תהליכית. בתהליכי מסע מתן רבי משתתפים, מה שמאוד חשוב זה ה-rules of the game, כללי המשחק, קביעת כללי המשחק שכולם מחויבים אליהם. אחד מהם, או הראשון שבהם צריך להיות, אף אחד לא מפוצץ במהלך החצי שנה הראשונה. הכלל השני, כאשר יש סוגיה שהיא במחלוקת, אנחנו מביאים אותה לאיזשהו פורום כזה, השישייה או השביעה, שהוא פורום ראשי הסיעות, אם אפשר, כמו שאמרתי, באמצעות איזשהו באפר מקצועי קודם, שלוקח את הסוגיות, מפרק את המחלוקות, באמת, ב-interest-based negotiation, מה האינטרס הענייני ומה האינטרס הפוליטי. וצריך למנוע בסיטואציה שלפנינו את הדינמיקה של מסע ומתן רב משתתפים, שהיא הדינמיקה של קואליציות וקואליציות שכנגד. אנחנו רואים את זה בתהליכי מסע ומתן רבי משתתפים, החל מאמנות בינלאומיות, דרך ניהול פרויקטים או מסע ומתן סביב שולחן הדירקטוריון, שמיד נוצרות קליקות או קואליציות משנה בתוך הקבוצה. את זה, הסכמה תהליכית צריך למנוע לפחות לחצי השנה הקרובה. למה? על מנת שתיווצר דינמיקת עבודה. אני מאוד נזהר להגיד את המילה אמון. אני לא רואה אמון שנוצר בין גדעון סער לניצן הורוביץ או בין ליברמן למנסור עבאס, אבל אני כן רואה דינמיקת עבודה שנוצרת על בסיס אינטרסים לוקליים פר סוגיות בין כל זוג או משולש בתוך המערכת הזו. אנחנו נמצאים בפני מציאות פוליטית שלא הייתה כדוגמתה מעולם בארץ, גם מבחינת מספר השחקנים המרכיבים קואליציה, ובעיקר מבחינת הפערים בין מרכיבי הקואליציה.
והמשקל של כל אחד מהם, הרי אין פה איזה מפלגת ענק כזו וכמה מפלגות לוויין, אלא באמת כל הז'אנרים, יש לנו נציגויות, נכון. זה באמת חיה יוצאת דופן. השאלה גם מבחינת הסדר יום של ממשלה כזו, אתה מכיר מצבים שבהם גופים יודעים שיש בעצם מחלוקות מאוד מאוד גדולות, ואומרים בוא נניח אותם בצד, וזה בכל זאת עובד?
בוודאי, זה קשור לדינמיקת עבודה. כאשר מחליטים ללכת לנושאים הקלים תחילה, בכל מסע ומתן, על אחת כמה וכמה ברב צדדי, מתקבלת החלטה מודעת, ה-deliberate decision, בעצם לדחות את הנושאים הכבדים. אני מאוד מקווה שהם הכינו רשימה, טור ירוק וטור אדום, הטור הירוק שאפשר לדבר עליו, וגם בתוכו תהיה המחלוקות, אבל יהיה מכניזם לעבוד, ורשימה אדומה שלא מבקחים עליה.
איזה רשימה תהיה יותר ארוכה?
הרשימה אדומה, בוודאי. אבל אנחנו צריכים את זה רק לשנה, שנה וחצי, כדי לייצב את העסק. כי אם בתוך שנה כבר נוצרה אותה דינמיקה חיובית של היכולת לעבוד ביחד, כמו בבית משותף, שאתה לא סובל את השכנים, אבל כולם בעצם חיים באותו בית משותף, אחרי שנה, שנה וחצי, כבר נשארים לגור באותו בניין.
נכון להיום, מתוך הנחה שהממשלה הזאת יוצאת לדרך, והיא מתחילה לעבוד, לא משנה אם זה חצי שנה או שנה, מי בעצם לתפיסתך יוצא כאן המנצח הגדול מהסיפור הזה? האם זה יאיר לפיד שפתאום התגלה כמניפולטור פוליטי אולי שלמד דבר אחד או שניים מנתניהו במובן החיובי של המילה והצליח לבנות משהו שאף אחד לא חשב שניתן לעשות את זה, ואז אולי בבחירות הבאות הוא מקבל, אני לא יודע, 20-30?
אני חושב שבשלב הראשון כל אחד מהשחקנים אל מול הציבור שלו זכה להרבה מאוד תעודה או מחיות כפיים.
לא בטוח לגבי בנט, לא בטוח.
נקודות.
שם דווקא הקהל שלו חצוי.
השאלה של הסאבטקסט של השאלה שלכם, איתן וסמי, היא הסאבטקסט שבו אנחנו מצויים תמיד בזירו סאם גיים, במשחק סכום אפס.
נכון.
זאת אומרת, קשה מאוד בתוך המערכת הפוליטית לראות או לצפות או לחוות מצב שכל הצדדים נהנים. שימו לב לציבור של ליברמן, לציבור בוודאי של מנסור עבאס, בוודאי למחנה המרכז שמאל, ולמחנה הימין הלא ביביסטי. זאת אומרת, עבור מחנה הימין הלא ביביסטי, נוצרת פה הזדמנות אדירה של לבחור בין שני מנהיגים, בין גדעון סער לבין נפתלי בנט, ויהיו כאלה שיגידו שגם הילד שקד, בהנחה והיא מחליטה להתפרל מהמחנה הביביסטי, בעצם הימין הלא ביביסטי, הימין האידיאולוגי, מקבל עכשיו הזדמנות נפלאה לעשות שיקום במנותק מכל התרעלה שנתניהו הפיץ.
כן, טוב, מוטי, אבל בשלב הזה זה נשמע דווקא שהימין די קרוע בשאלה הזו, עוד מתמודד עם הפירוק של הגוש הזה כתוצאה מזה שנתניהו, שהליכוד לא חלק מזה, שהחרדים לא חלק מזה. אנחנו נרחיב על זה באחד הסיבובים הבאים.
בשמחה.
תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן היה אינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן שעורכת אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.